היום אנחנו קוראים בספר זוהר לעם כרך א', אנחנו בהקדמת ספר הזוהר, במצווה השביעית, סעיף 225, אנחנו בעמוד 364, טור ב', פסקה ראשונה, וזה הטעם. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, כמו כן ניתן לשאול גם שאלות באתר, שאלות בנושא חומר הלימוד ישאלו במהלך השיעור.
לא כל כך חשוב לנו מה שאנחנו קוראים, אלא חשוב הכוונה. כמו שכתוב, הכל בכוונה יתבררו. והכוונה היא צריכה להיות פשוטה. אני רוצה להשיג מה שכתוב בספר הזה. השגה הזאת יכולה להיות רק על ידי החיבור, כי החיבור הוא זה אותו המקום איפה שמתגלה הבורא. עד כמה החיבור נעשה יותר מגוון, אז יש סיכוי שהבורא יתגלה בו יותר. ולכן אני צריך להיות מחובר לחברים ולבקש עוד מאור המחזיר למוטב שיחבר בינינו, מפני שהמערכת היא רק כך יכולה להתייצב. ואז אם יהיה מאמץ מצדנו, מצדי, ויהיה עזרה מלמעלה, מהמאור מחזיר למוטב, אז יתקן אותו מקום שבו יתגלה בורא. וזו מטרת הלימוד. בבקשה.
עמוד 364, טור ב', פסקה ראשונה, וזה הטעם. וזה הטעם שאליהו צריך להיות בכל ברית מילה, משום שהפה שהעיד שישראל עזבו ברית, הוא יעיד שישראל מקיימים הברית. כיוון שהוא נטל על עצמו כוח הכתרוג של הסם על בני ישראל, לאמור שישראל עזבו ברית, כמו שכתוב, והוא עד בבעליו ולא ישמרנו, משום זה יש לו כוח להעיד שמקיימים הברית. ואז יוצא לגמרי כוחו של השור המועד. וכל המוחין שהסתלקו בסיבת שור המועד יכולים לחזור ולהתגלות. ולכן מלבד כיסא הסנדק שעליו נעשים המילה והפריה, יש לתקן עוד כיסא שני לצורך אליהו. ולמה אינו מספיק כיסא אחד לשניהם? כי הכיסא בכל מקום הוא תחילת התיקון להשראת עליון בתחתון. והמוחין המתגלים על ידי המילה והפריאה והעדות של אליהו על קיום הברית הם בית דברים מיוחדים. כי שיעור המוחין המתגלים על ידי הפריאה הם מבחינת שור תם, שלא נודע כי שור נגחו, שזו החזרת הנוגה לקדושה על ידי וחצו את כספו. ועדותו של אליהו הוא להעביר את רעתו של שור מועד, שהוא כוחם של שלושת הקליפות הטמאות עצמן, ולסתום פיהם שלא יוכלו לקטרג. ולפיכך צריכים לשני כיסאות. א', כיסא השם, הכיסא של הסנדק, להשראת עצם המוחין על ידי המילה והפריאה. ב', להשראת הערת אליהו, הסותם פיהן של הקליפות שלא יוכלו לקטרג, והוא כיסא אליהו. ויש להבין מהו החוב הגדול להזכיר בפה, זה כיסא של אליהו. ואם לא, אף על פי שהכינו לו כיסא, לא יבוא שם. כי כמו שכתוב, מה לך פה אליהו, שזהו פיו של אליהו. וברית קודש הוא פה השם. הרי שיש הפרש בין ברית קודש, המוחין המתגלים על ידי המילה והפריאה, שזה פה השם, ובין הפה של אליהו עצמו, כדי להבין זה, יש להעמיק יותר בעניין סתימת פה של השור המועד, שלא יקטרג על ישראל אחר החזרת המוחין על ידי המילה והפריאה. כי מלבד העדות של אליהו, צריכים עוד לתיקון מיוחד, הנעשה על ידי זריקת האורלה אל האפר. ונאמר בזוהר, בעת שהאדם נימול לשמונה ימים, שכבר עבר עליו יום השבת, מלכות במוחין דאבא ואימא, הנקראת קודש, הנה אורלה שחותכים ומשליחים לחוץ, רואה אותה הסיטרא אחרא, שנותנים לה חלק מאותו הקורבן של ברית המילה. ועל ידי מתנה זו, היא מתהפכת מקטרוג להיות סנגור על ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. ביאור הדברים, כי מטבע הרוחניים שנכללים זה בזה, וכיוון שהאורלה הייתה פעם דבוקה ביסוד, נמצא שבעת שחותכים אותה מהיסוד, נוטלת אימה חלק מהקדושה. וכיוון שאנו משליחים את האורלה אל החיצוניים, הרי הם יונקים על ידי זה איזו הערה מהמוחין, המתגלים על ידי המילה והפריאה. ועל כן, אינם רוצים עוד לקטרג על ישראל, ולהשבית את המוחין האלו, כי גם הם יפסידו את חלקם שלוקחים מאלו המוחין. ועל כן נעשים סנגור על ישראל לקיים בהם המוחין. ולפיכך אין אליהו סובל תיקון זה, כי אף על פי שהם מפסיקים מלקטרג על ישראל, אמנם הם לוקחים בעד זה חלק מהקדושה. וכדי לתקן זה, נטל אליהו כל הקטרוג על עצמו, ואינו רוצה כלל לפייס אותם על ידי נתינת חלק מקורבן של קדושה. ולפיכך, אף על פי שהסיטרא אחרא כבר פסקה מלקטרג ונעשית סנגור, הרי אליהו עצמו מקטרג עוד כדי לעקור כוחו של הסיטרא אחרא לגמרי ולהפרידו מהקדושה. ולפיכך צריכים פה של אליהו נוסף על פה השם, שמתגלה על ידי המילה והפריאה, המשאיר חלק מהקורבן לסיטרא אחרא. כי פי אליהו עוקר את הסיטרא אחרא לגמרי, על כן נאמר, והפה שהעיד שישראל עזבו ברית, הוא יעיד שישראל מקיימים הברית. וזה שצריכים להזכיר בפיו, זה כיסא של אליהו, שצריכים להזכיר ולהמשיך הפה של אליהו על הכיסא שלו, ולא יסתפק בפה השם, המסלק גם כן את הקטרוג והופכו לסנגור, שהרי נשאר מחויב לתת חלק לסיטרא אחרא. אבל על ידי הפה של אליהו, הוא מסלק את הקטרוג, ואינו צריך לתת לו שום פיוס על זה. ואם האדם אינו מתאמץ להמשיך בפיו של הפה של אליהו, בפיו את הפה של אליהו על הכיסא שלו, אינו שורה שם. כי צריכים להמשיך אותו. ואין שאלה איך אפשר שהפה של אליהו יתקן יותר מפה השם. כי זה אשר ברא אלוקים לעשות. כי השם התחיל הבריאה באופן שיכול האדם במעשים טובים שלו לגמור אותה.
יש, אנחנו למדנו איתכם שיש עניין של המקובלים ומקובלים ירושלמים. ככה. שהם לומדים קבלה ולומדים אותה בעל פה. יודעים מה שכתוב בכל הספרים בצורה מדהימה. כן? יש סוג מקובלים שלומדים את זה כדי לא סתם לדעת מה שכתוב, כי מקובלים ירושלמים הם רק יודעים מה שכתוב. הם לא לומדים על מה שכתוב. אלא מה שכתוב. זאת אומרת, בעל פה. כן. יש מקובלים אחרים שהם לומדים מה שכתוב. הם רוצים לדעת מה זה אבא ואימא ואיך זה ואיך זה, הכל דרך השכל. סוג מקובלים אחרים. שניהם פסולים מטעם הנכון ללמוד תורה. כי זה לומדים חוכמה ולא תורה. תורה לומדים, כמו שכתוב, תורה בגויים אל תאמין. חוכמה בגויים תאמין. מה זאת אומרת? חוכמה יש להם, תורה לא. גוי נקרא מי שמשתוקק לידע. אנחנו משתוקקים להשגה. ולכן אני רוצה את כל הזמן, בזמן שאני קורא את הזוהר, כל הזמן לחשוב על השגה. איך זה ישפיע? איך זה, מה אני צריך לעשות? כדי שזה יתקן אותי ואני אוכל לגלות את הבורא. פשוט. לא. לחשוב על ההשגה. שזוהר השפיע עליי כמו תרופה שכל הזמן החולה, חס ושלום נגיד, לא עלינו, הוא שזקוק לתרופה ואין לו, כל הזמן חושב רק על זה. אז לא אכפת למה שכתוב, אפילו שאני לא מבין שום דבר, בוודאי שאני לא מעסיק, אני רק חושב על תרופה. איפה המאור מחזיר למוטב, שיסדר לי את השינוי הפנימי, שאני אוכל לגלות את הבורא. בבקשה.
226. ויברא אלוקים את התנינים הגדולים. תנינים הם שניים, ואלו הם אורלה ופריה. כריתת האורלה ואחר כך פריה. והם זכר ונקבה. ואת כל נפש חיה הרומסת. זהו הרושם של אות ברית קודש, נפש חיה קדושה. אשר שרצו המים, מים העליונים, שנמשכו אליו לאות הרשום הזה. התנינים הם לוויתן ובת זוגו, וכנגדם הם אורלה ופריה, שהם נחש בריח ונחש אקלטון, זכר ונקבה. כי אורלה היא נחש בריח, זכר, שצריכים להעבירו ולהשליחו לאפר. ופריה היא תיקון להעביר את רעת נחש האקלטון הנקבה. כתוב, ואת כל החיה הרומסת. רמז על הרושם של אות ברית קודש. כי על ידי הפריאה, שחוצים את אור הפריאה לכאן ולכאן, על היסוד, מתגלה הרושם של יוד, סיום העולם העליון, הנקרא חיה. ועל כן נקרא רושם של נפש חיה קדושה, שעליו כתוב, ואת כל נפש החיה הרומסת. אשר שרצו המים, מים העליונים, שנמשכו אליו, לאות הרשום הזה. כלומר, המד של העולם העליון, אבא ואמא אילאין, הנקראים חיה, שנמשכים רק על הרושם של יוד. ויוצאת עוד ה' מין מה, ובמקומה נכנסת יוד, הנקרא מי כמו הבינה. 227. ומשום זה נרשמו ישראל ברושם קדוש וטהור למטה, כמו שהרשימות הקדושות שלמעלה, כדי להכיר בין צד קדוש לצד האחר. כך ישראל רשומים כדי להכיר בין קדושת ישראל לעמים אקום הבאים מצד האחר. וכמו שרשם את ישראל, כך רשם את הבהמות והעופות שלהם, להבדיל ביניהם לבין הבהמות והעופות של העמים אקום, אשרי חלקם של ישראל. כן נרשמו בהמות ועופות שלהם, כי יחס האדם אל שאר הבריאות שבעולם הוא כיחס הכלל אל הפרטים שלו. כי האדם כולל בגופו כל בריאות העולם בכלל אחד. וכל בריאה פרט אחד, העומד בפני עצמו, שנפרט מצורת האדם. ולפיכך, כמו שנבדלו ישראל מאומות העולם מבחינת האדם שבהם, הנה אותו החילוק נוהג גם כן בפרטים שלהם, שהם בהמות ועופות. והסיבה שהזכיר דווקא בהמות ועופות, הוא משום שהכתוב מזכיר אותם. אבל הוא הדין בשאר בריאות, הנפרטים מישראל ומאומות העולם.
להשתדל בכל מילה לחדש את הכוונה. אני רוצה להתקלל בחברה מלמטה ולקבל המאור המחזיר למוטף מלמעלה, שהמאור יתקן את החיבור ובתוך החיבור יתגלה הבורא השמח. השמח. בסדר? אז עוד פעם ועוד פעם, כל פעם, בכל מילה, אם יש ניתוק, ואפילו כמה פעמים במילה אחת, עוד יותר טוב. עיקר לחזור. בבקשה.
המצווה השמינית, 228. המצווה השמינית, לאהוב את הגר, הבא להימול, ולהיכנס תחת כנפי השכינה. והמלכות מכניסה תחת כנפיה, אותם המפרידים עצמם, מצד האחר התמה, ומתקרבים אליה, כמו שכתוב, תוצא הארץ נפש חיה למינה. עניין כנפי השכינה הוא עניין ארוך ועמוק מאוד, אבל אבאר אותו לפי הצורך להבין המאמר שלפנינו. כי המלכות, הנוקווה דזרענפין, נקראת שכינה, מבחינת הגילוי, שאינה מסתלקת מאיתנו אפילו בזמן שאנחנו רחוקים ממנה ביותר. כמו שלומדים, בכל מקום שגילו שכינה עמהם, בכל מקום שגלו שכינה עמהם. וכמו שכתוב, השוכן איתם בתוך טומאתם. ומבחינה זו נקרא הזרענפין שוכן והנוקווה שכינה. ואין גילוי זה אלא רק כשזון פנים בפנים בקומה שווה. כי אז הערת הזיווג גדולה מאוד, עד שמתגלה הייחוד גם על המקומות הרחוקים והמצומצמים ביותר. ונודע שבניין הגדלות של זון אינו בא בבת אחת, אלא תחילה נבנה הקטנות דזון במוחין דבק, ואחר זאת ממשיכים הגדלות. וזה נוהג בכל המדרגות של הזון. ולא עוד, אלא אפילו כשיש לזון מוחין דגדלות, אין המוחין דקטנות בטלים, כי גם הם צריכים לסייע אל הזיווג של מוחין דגדלות. והם נקראים אז בשם כנפי השכינה. כמו שכתוב, והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפרות. ועיקר תשמישם הוא לפרוס כנפיהם ולחסות על הערת הזיווג דגדלות, באופן שגם הרחוקים ביותר יוכלו לקבל מאור הזיווג, ולא יגיע על ידי זה משהו אל הקליפות. כי אותם שאינם בטהרה הגמורה, נדחים תמיד מאור הקדושה, מפחד שלא יעבירו השפע אל הקליפות. אמנם עתה, על ידי הכיסוי של הכנפיים, יש שמירה גדולה אל השפע, עד שאפילו הקרובים ביותר לקליפות, לא יוכלו להיכשל ולהוריד השפע לקליפות, כי הכנפיים מגנות עליהם. ולפיכך, הבא להתגייר ולהימול, מאחר שגופו בא מבחינת אורלה, שאבותיו לא עמדו על הר סיני, ולא פסקה מהם זוהמת הנחש, מכל מקום יש לנו כוח להעלותו לקדושה עליונה, על ידי העלאת מן לזיווג הגדול דזון פנים בפנים, ששם שולטים כנפי השכינה, שפורסים כנפיהם ומכסים על אור הזיווג. ואז אנו יכולים גם כן להעלות שם נפש הגר, המתקדש באור הזיווג הזה. ואף על פי שאינו טהור לגמרי, יכול בעת הזו לקבל מהארת הזיווג. כי הכנפיים מגנות עליו, שלא יעבור השפע אל הקליפות, אף על פי שהוא קרוב אליהן. ונאמר, תחת כנפי השכינה, משום שאינם יכולים לקבל, אלא רק מאור המלכות בלבד, ורק מהכנפיים שלה, חיצוניות המלכות. אבל לא מגוף השכינה, ומכל שכן מזרענפין עצמו. ומלכות מכניסה אותם תחת כנפיה. ואין לשאול שקודם אמר להכניס תחת כנפי השכינה. משמע שאנו צריכים להעלות הגר תחת כנפי השכינה. וכאן אומר שהיא מכניסה תחת כנפיה. משמע שהשכינה עצמה מעלה אותם אליה. והעניין שאפשר לקרב את נפש הגר רק בזיווג דגדלות. כי רק אז כנפי השכינה שוחחים על הארת הזיווג. ועל כן אנו צריכים מקודם להעלות מן, לעורר הזיווג דגדלות הזה, ולהמשיך הארת הזיווג לנשמתנו, אשר אז השכינה פורסת כנפיה ושוחחת על אור הזיווג, ומכניסה אליה תחת כנפיה את נפש הגר. ונמצא שמתחילה אנו מעלים את נפש הגר על ידי המן שלנו, ואחר שעלה השכינה מקבלת אותו תחת כנפיה.
הגר, ישראל, כהן, לוי, זה כל זה קיים בתוך האדם עצמו, בכל אדם ואדם. ולכן אנחנו צריכים כך להתייחס לזה. זה דבר אחד. דבר שני, למדנו בימים האחרונים איך אנחנו צריכים להחזיק בעין עוד מלבדו, בכל מיני צורות, בכל מיני מילים, בכל מיני כינויים, בכל מה שיש לנו, אנחנו צריכים כמה שאפשר להחזיק בזה ממש בשיניים, שאני הראשון, אני אחרון, אני הוויה לא שניתי, כן? אחור וקדם תרתני, אין עוד מלבדו וכו'. שבכל דבר, במחשבות שלי, ברצונות שלי, מה שאני עכשיו עובר בקריאת הזוהר, הזוהר זה בורא לפניי. בקריאת הזוהר הבורא לפניי. מה שקורה בי, גם כן בורא נמצא בתוכי. אז אני צריך לאתר עד כמה שאותו בורא שנמצא בי עכשיו, הוא לא מבצע את התפקיד שלו מה שצריך להיות לפי התיקון, אלא לפי הקלקול, שאני אדאג בעצמי להחזיר אותו לתיקון. להחזיר אותו לתיקון. לכן כל הזמן לחשוב אין עוד מלבדו, מה שאני לא מסוגל להיות עכשיו דבוק עם הבורא, זה הבורא בעצמו. דווקא הבורא בעצמו עכשיו מפריע לי. למה? כדי שאני בסופו של דבר אבקש. הכל מושג על ידי התפילה.
אנחנו בעמוד 367, טור ב' 229. ואין לומר שנפש חיה זו, הכלולה בישראל, נועדה על הכל. אלא כמו שכתוב, נפש חיה למינה, לישראל ולא לגרים. כמה מסדרונות וחדרים, זה לפנים מזה, יש לה לארץ הזו, שנקראת חיה תחת כנפיה. פירוש. אי אפשר להעלות את נפש הגר, אלא בעת שאנו מעלים מן לזיווג דגדלות, ואנו ממשיכים לעצמנו הערת נשמה מהזיווג הזה. אשר אז נוהגת פריסת כנפי השכינה, ששם התעלה נפש הגר, ומקבל גם הוא מאור הזיווג. ולכן אין לומר שנפש חיה זו הכלולה בישראל נועדה לכל. שמה תאמר שגם הגר מקבל מאותו אור הזיווג לנפש חיה, שישראל המשיכו להערת נשמתם. אלא כמו שכתוב, נפש חיה למינה. שהגרים מקבלים הערת הזיווג השייך למין שלהם. רק מבחינת החיצוניות של הזיווג, ולא מפנימיות, השייך רק לישראל.
שוב, זה הכל במבנה אחד, שאנחנו מעלים את הכלים שנקראים לישראל, זה כלים של גלגל תו עיניים, כלים קלים, אז מקבלים אותם ומתקנים אותם לגמרי, כולם. מה שאם כן, אם אנחנו מעלים כלים של החאפ, זה נקרא כלים של גרים, של אומות העולם, זה כלים כבדים שאי אפשר לתקן אותם, כולם זה ברצון לקבל, אין? על מנת להשפיע צריכים לתקן אותם, זה רק אפשר לעלות חלק מכל אחד, מחלק. ולכן ישנה על זה העירה, לא חוכמה אלה, וגדי חוכמה, וככה זה עד גמר התיקון. רק בגמר התיקון אפשר יהיה לעשות זיווק על המלכות עצמה כולה, ועכשיו זה בינתיים הגרים שנכללים בישראל, זאת אומרת כלים דקבלה, הם מצטרפים לגלגל תעיניים, ויש לנו מזה סך הכל הערה קטנה בלבד, לא אור החוכמה עצמו. ולכן הוא אומר ההגבלות האלה, זאת אומרת שמעלים כלים דגרים רק מפינת קצניותם ולא מפנימיותם, כמו בישראל. ישראל זה כלים די גלגל תעיניים, כלים קלים, אותם אפשר לעלות ולתקן בצורה שלמה ללא הגבלה.
367 טור ב', פסקה אחרונה. הכנפיים הם וק מעת קטנות, המשמשים גם בעת הזיווג דגדלות לכסות על אור הזיווג. ובווק יש חגת נהי. חגת נקראים חדרים לשבת בהם, נהי נקראים מסדרונות, שער וכניסה אל החדרים, ובהם עצמם אין לשבת, כי אינם משמשים אלא כניסה ויציאה בלבד. כי עיקר חגת הוא תפארת, קו אמצעי שלהם, שהוא כלי גמור ובית קיבול לאור חסדים. ועיקר נהי הוא יסוד, קו אמצעי, שאין בו בית קיבול לעצמו, ומשמש דרך לעבור בו ולהעלות אור חוכמה. ועל כן נקראים הנהי בשם מסדרונות. וכמה מסדרונות וחדרים זה לפנים מזה, יש לארץ שנקראת חיה תחת כנפיה. כיוון שצריכה להכניס תחת הכנפיים שלה גרים מ-70 אומות, על כן מוכנים להם כמה חדרים בחגת דכנפיים וכמה מסדרונות בנהי דכנפיים. שבחינת נפש מקבלים ממסדרונות ובחינת רוח מחדרים. 230. לכנף הימינית של המלכות שני מסדרונות שמתחלקים מכנף זו לשתי אומות אחרות הקרובות לישראל בייחוד, להכניסם לתוך אלו המסדרונות. ותחת הכנף השמאלית יש שני מסדרונות אחרים שמתחלקים לשתי אומות אחרות, שהן אמון ומואב, וכולם נקראים נפש חיה. מקודם נאמר שיש כמה מסדרונות, וכאן נאמר רק בית בימין ובית בשמאל. העניין הוא כי כאן מדובר רק על הכוללים לבד, שיש שני מסדרונות בימין כוללים, לבחינת האומות השייכות לימין, וכן יש בית מסדרונות כוללים בשמאל, לאומות השייכות לשמאל. שתי אומות מצד ימין כלולות לכל האומות שמצד ימין, שמתייחסות לשני מסדרונות הכוללים שבכנף ימין, ולא פירש הזוהר מיהם. ושתי אומות מצד שמאל כוללות לכל האומות שמצד שמאל, שהן אמון ומואב, והן מתייחסות לשני מסדרונות הכוללים שבכנף שמאל. וכולם נקראים נפש חיה. כל נפשות הגרים הבאות מכל האומות נקראות בשם נפש חיה. וזה משום שאינם יכולים לקבל אלא רק מזיווג דגדלות דזון, שאז הזון במקום אבא ואמא אליין. ואז נקראת המלכות נפש חיה, מטעם היות בה מאור אבא ואמא, שהוא אור חיה. וכיוון שנפשות הגרים מקבלות מהכנפיים דנפש חיה, נקראות גם הן נפש חיה. 231. וכמה חדרים סתומים אחרים והיכלות אחרים בכל כנף, ומהם יוצאים רוחות להתחלק לכל אלו הגרים המתגיירים, ונקראים נפש חיה, אבל למינה, וכולם נכנסים תחת כנפי השכינה ולא יותר. כי כל כנף כלול מבק חגת נהי, הנקראים חדרים ומסדרונות, אשר לכל אומה חדר מיוחד בחגת ומסדרון מיוחד בנהי, שממסדרונות מקבלת כל אחת נפש ומחדרים מקבלת כל אחת רוח. וחדרים סתומים, משום שחגת דבק הם חסדים מחוסים, סתומים מהארת חוכמה. 232.
שאלות? אין, על כלום. בסדר. צריכים להתרגל, לשמוע, ללמוד, ללא שום טעם. צריכים להתרגל, ללמוד ולשמוע זוהר ללא שום טעם, כי אנחנו לומדים תורה ולא חוכמה. לא. תורה זה נקרא שאני לא יודע מה אני לומד, אלא על ידי מאור מחזיר לומדיו, אני מתקרב ואני אדע פעם מה שאני לומד. ובינתיים לא, כי לא מסיק. ואם אני הייתי תופס את זה איכשהו בשכל, אז כבר היה מסופק, כבר הייתי מסופק, כבר היה לי משהו. מה שאם כן, אם אין לי כלום, אני צריך להשלים את החיסרון הזה דווקא בחיסרון עם הספר עצמו, שאני זקוק למאור המחזיר למותיו. אני לא משתוקק לחוכמה, כי אני רואה שאין לי כאן שום חוכמה, כן? ולא למצב רוח שמח או משהו, כן? אני משתוקק רק לדבר אחד, להתאים את עצמי לאותו מקום שהתגלה הבורא. ברור? נו, תשאל. רק בלי טענות שאני לא יכול ואני לא מבין, אלה לעניין.
השגה זה תלוי בבן אדם או בבורא?
רק בבורא, לגמרי. השגה היא תלויה בבורא. עכשיו, אתה יכול להגיד, אז בשביל מה לי לבקש? כן? אם זה תלוי בבורא. ואם זה תלוי בחיסרון שלי, כמה שאני שירצה שהוא יתגלה, אז תגיד שזה תלוי באדם? למה אמרת שזה תלוי בבורא? זאת אומרת, אם זה תלוי בבורא, סימן שמה שאני לא אעשה, זה לא יעזור כלום. זה תלוי בבורא. או שאם אני מבקש חזק, 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 זה כן יקרה. ואז זה תלוי באדם. מבין? אז במי זה תלוי? אם זה תלוי בבורא, אז בשביל מה לשבת וללמוד? זה לא יעזור לי, אני לומד או לא לומד. אני מבקש או לא מבקש. אם זה אתה אומר שזה תלוי בבורא, אם זה תלוי עד כמה שאני אבקש, אז למה שאתה לא עונה שזה תלוי בבורא, זה תלוי בי, עד כמה שאני אבקש? כן? נו, אז מה התשובה? למה אתה הסכמת איתי שזה תלוי בבורא?
אתה אמרת שזה תלוי בבורא.
כן. נו, ואתה אמרת כן, בסדר.
לא, 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 עכשיו...
נו, נו.
עכשיו אתה אומר הפוך.
לא, אני לא אומר, אני לא אומר לא זה ולא זה, אני רק מסביר לך שמה שאתה הסכמת, זה הסכמת לא נכון. כי אם אני אומר זה תלוי בבורא ואתה מסכים, אז מה אתה מסכים? אז בשביל מה אתה יושב כאן? אתה יושב כאן כי זה תלוי עד כמה שאתה תשב ותבקש ותעשה איזה פעולות שהתלויות בך, אז זה יהיה תלוי בך. אז אתה תגלה. אז זה תלוי בך ולא בבורא.
אם זה תלוי בי, זה אומר שאני יכול לעשות משהו כדי שיהיה לי עכשיו, או לא משהו.
כן, כן, כן.
כדי שיהיה לי השגה.
כן, כן.
אני יודע שאני לא יכול לעשות שום דבר.
נכון, זה תלוי בך. אבל למה אני אמרתי שזה תלוי בבורא?
כי אין עוד מלבדו.
נמשיך, אז אני, עוד מעט אני, בינתיים נחשוב ככה, אתה אחר כך תקבל תשובה. זה רק כדי לעשות לך קצת בלבול. כן.
אז אתה לא אומר זה ואתה לא אומר זה?
לא,
לא.
לא.
אתה לא נותן תשובה לזה?
לא נותן תשובה. אוקיי.
עמוד 368. טור ב' באמצע, 232. אבל הנשמה של ישראל יוצאת מתוך גופו של האילן, זר אנפין, ומשם נשמות עפות לתוך ארץ, המלכות, לתוך מאה, לפני ולפנים. כמו שכתוב, כי תהיו אתם ארץ חפץ. ועל כן ישראל, בן יקיר, שמאה המו עליו, ונקראים העמוסים מיני בטן ולא מהכנפיים שמחוץ לגוף. ולגרים אין חלק באילן העליון, זר אנפין, וכל שכן בגוף שלו, אבל חלקם בכנפיים של המלכות ולא יותר. והגר הוא תחת כנפי השכינה, ולא יותר. גירי הצדק הם אותם השורים ונאחזים שם ולא בפנים. ומשום זה כתוב, תוצא הארץ נפש חיה למינה. ולמי? בהמה ורמס וחייתו ורמס וחייתו ארץ למינה. הכל שואבים נפש מאותה החיה, אבל כל אחד למינו כראוי לו. זר אנפין נקרא אילן, עץ החיים, והנוקבה נקראת ארץ החיים בעת הגדלות, שהם מלבישים לאבא ואמא אילאין מוכין דחיה. הנשמה של ישראל יוצאת מגופו של האילן, מפנימיות זר אנפין. ומשם נשמות עפות לתוך ארץ, המלכות, לתוך מאה, לפני ולפנים, שעל ידי זיווג של אילן, זר אנפין, בארץ החיים, הנוקבה, זר אנפין משפיע נשמות ישראל לנוקבה, אל פנימיות פנימיותה, וממנה מקבלים ישראל הנשמה שלהם. ולא כגרים, שמקבלים רק מהנוקבה לבדה, ורק מהחיצוניות של הנוקבה, מהכנפיים שלה, ולא מלפני ומלפנים, שפירושו פנימי פנימיות. כי לנוקבה ג' פרצופים, מלובשים זה בתוך זה, עיבור יניקה מוחין. פרצוף המוחין מלובש בתוך פרצוף היניקה, ופרצוף היניקה מלובש בתוך פרצוף העיבור. ודייק שישראל מקבלים מפנימי דפנימי של הנוקבה, מפרצוף המוחין. ועל כן נקראים ישראל בן יקיר, שהמו מאה לו. ונקראים העמוסים מיני בטן, ולא מהכנפיים, שהן חיצוניות שלה. פירוש, נהי דנוקבה מכונים בטן. מפאת ששם מקום העיבור והגידול של נשמות ישראל. אמנם אין המדובר בנהי של בית הפרצופים החיצוניים, עיבור ויניקה, הכנפיים, אלא בנהי של פרצוף המוחין בני מאיים. כמו שכתוב, הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו. זכור אזכרנו עוד, על כן המו מאי לו. שמתוך שנשמות ישראל מפנימיות המלכות, הנקראת בני מאיים, על כן כתוב המו מאי לו. ועל כן קורא להן העמוסים מיני בטן, שהן נהי דפרצוף המוחין. ולא מכנפיים שחוץ מגוף, ולא מנהי של בית פרצופים החיצוניים שהם כנפיים. ונאמר שלגרים אין חלק באילן העליון זרענפין, ומכל שכן בגוף שלו, אלא חלקם רק בכנפיים ולא יותר, מתחת כנפי השכינה ולא יותר. ולכן נקראים גרי צדק, כי השכינה נקראת צדק, ותחת כנפיה הם שוכנים, ובה הם מתייחדים, ואין להם חלק מלמעלה מהשכינה. ומשום זה כתוב, תוצא הארץ נפש חיה למינה. למי? בהמה ורמס וחייתו ארץ למינה. כי מי, כל מי שיש לו נפש מבהמה, ורמס וחייתו ארץ, מקבל אותה רק מנפש דחיה, המלכות בזיווג דגדלות, פנים בפנים, עם הזרענפין. ועם כל זאת, כל אחד למינו כראוי לו, רק מהכנפיים, ולא מהפנימיות של הערת הזיווג הגדול הזה.
שאלות?
לא רוצים לשאול.
להמשיך בכוונות, אין עוד מלבדו, הכל תלוי בבורא, ודאי לא בתוך האדם, אלא אדם אחרי שהוא עושה את הכל חייב להגיד שהכל תלוי בבורא, ולא לפני זה שלא עושה כלום. זה נקרא על מנת להשפיע. מובן לך? אתה שומעת? תחזור מה שאמרתי. Repeat please.
מה שאתה אמרת עכשיו?
בטח.
הכל תלוי בבורא, אבל אתה לא יכול לא לעשות כלום ואומר ולהגיד אינו מלבדו.
לא.
אם אתה לא אומר שום דבר, אתה לא יכול להגיד אינו מלבדו.
גם כן, זה כבר יותר טוב. עוד. זאת אומרת, מה עליי לעשות?
הכל מה שאני יכול לעשות.
לעשות, ואחר כך?
להגיד אינו מלבדו.
יופי.
אבל מה שאני רציתי לשאול, אתה, מתי אתה להגיד למצב שאתה חושב שאתה עשית כל מה שאפשר?
אף פעם.
אז מה זה אומר?
ככה, כי אף פעם אני לא עושה הכל מה שאפשר.
אבל אתה אמרת רק אחרי שאתה עושה את המקסימום,
כן,
אתה יכול להגיע לנור לבדו.
כן.
זה לא ברור.
ככה זה. תמיד כמה שאתה רץ, יותר, אתה רואה את המטרה יותר רחוקה, יותר רחוקה, יותר רחוקה.
בוא נגיד ש...
כי אחרת לא יהיה לך אפשרות לעשות בה על מנת להשפיע. רק תבין למה זה נעשה כך. אם המטרה הייתה מתקרבת, זה היה על מנת לקבל. ולא היית יכול אחרת לקבוע שום דבר. בגלל שמטרה כל הזמן מתרחקת, ואתה רואה שאין סיכוי להשיג אותה, אז אתה יכול ללמוד ולעשות את הכל וכוונות לעשות, ואתה לא מקבל, ואז אתה מסוגל להגיע לכוונה על מנת להשפיע. אז אין לי, ולא יהיה לי.
אז לדוגמה, בוא נגיד שהיום אני לא יכלתי לקום, רציתי אבל לא יכלתי לקום. אחר כך...
זה לא... אם רצית, היית קם. לא רוצה.
זה לא קורה ככה, אבל אתה רוצה ואתה לא קם. אתה לא קם.
ממש, אתה נמצא במאבק. אתה ככה מסתובב במיטה, לא יכול לקום, ומחזיקים אותך ממש ככה, כן?
לא, אתה...
איזה תריסר חיידים ממש מחזיקים אותך ככה, כושרים למיטה.
שאתה, אם אתה לא... קמת מספיק מוקדם,
כן,
אז הגוף לא נותן לך לקום.
בסדר, כן, נגיד, הלאה.
אז אחר כך אתה לא יכול להגיד אינו מבדו אם אתה לא קמת לאישו.
ודאי שלא.
איך לא, אינו מבדו?
מה זה אינו מלבדו? אז למה אתה לא רץ לבורא? למה אתה עושה חשבון שאתה לא יכול לקום? אם היה שריפה, כמו שרבש כותב, היית רץ?
לא הבנתי.
אם בית היה עולה באש, כן? אז היית רץ. כי זה החיים. יש לחיים רק אחד. הבורא יש לי כמה, אז לא יהיה זה שבלילה, אז יהיה זה שביום.
אבל זה עושה כל מיני שאלות על אינו מלבדו, שאתה לא יכול תמיד אומר להגיד אינו מלבדו על הזמן עבר. זה מה שאתה אומר?
אתה תמשיך ולאט לאט זה הכל יסתדר. בינתיים יש לך תירוצים, אחר כך לא יהיו תירוצים. לא. אתה תראה שאין כאן עייפות ואין כאן חשבונות, יש רק חשיבות עבורי בלבד. רק זה חסר. ואם יש חשיבות, מלא כוחות והתרוממות, התעוררות והכל, ואתה קופץ מתוך מיטה והולך. אבל... צריכים גם כן להרגיל את עצמנו לקום ללא שום רצון וללא שום צורך, אלה כשור לעול וחמור למסע. ככה. כן.
אבל על הזמן עבור ואינו מובדו, בכל זאת אתה תמיד חייב להגיד לחשוב אינו מובדו על העבור, כן? לא משנה מה קורה.
כן. כן? נגיד, לא יכולת היום לקום בבוקר, אז אתה אחר כך משך כל היום צריך להצטער. על מה? על זה שבורא לא נתן לך לקום. לא שאתה לא קמת, לא יכולת לקום. לא, לא, לא. אני הייתי בסדר גמור. אני הייתי קם. אני, ודאי שצדיק הייתי קם. זה הוא החזיק אותי ולא נתן לי לקום.
אז זה דרך הנכון, משהו.
נכון.
אוקיי, כי...
אלה מה אתה חושב, אלה מה אתה רוצה להגיד? שאתה עשית את זה? לא, זה הוא עשה. זה ברור שאם אין עוד מלבדו, זה ודאי שהבורא עושה.
זה מה שאני חשבתי, אבל אתה אמרת, אתה לא יכול לא לעשות שום דבר ואומר לנו לבדו. זה מה שהיה לא ברור.
על העבר אתה חייב להגיד אין עוד מלבדו. זהו. על העתיד אתה חייב להגיד אם אין אני לי מי לי. בסדר? ולא הפוך. נו, פקודה תשיעה.
המצווה התשיעית, עמוד 369. סעיף 233. המצווה התשיעית, לחון את העניים ולתת להם טרף. כמו שכתוב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. נעשה אדם בשיתוף, מפני שהוא כולל זכר ונקבה. בצלמנו עשירים, כדמותנו העניים. 234. כי מצד הזכר הם העשירים. ומצד הנקבה הם העניים. וכמו שהם בחיבור אחד, וחסים זה על זה, ונותנים זה לזה, וגומלים לו חסד. כך האדם למטה צריך להיות. העשיר והעני בחיבור אחד, שיתנו זה לזה, ויגמלו חסד זה עם זה. 235. כל מי שמרחם על העני בחפץ לב, אין צורתו משתנה מצורת אדם הראשון לעולם. וכיוון שנרשמה בו צורת אדם, הוא שולט על כל בריאות העולם על ידי הצורה ההיא. כמו שכתוב, ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. כולם זעים ומפחדים מאותה הצורה שנרשמה בו. כיוון שמצווה זו, לחון את העניים, היא מצווה משובחת על כל שאר המצוות, להתעלות בין אדם בצורתו של אדם הראשון. 236.
שוב, אנחנו מחשים כל פעם את הכוונה, ונמצאים ממש ב... במירוץ הזה כל הזמן כוונה לחדש ולחדש כמו שרצים אז כל פעם צד ימין צד שמאל כך כך כל הזמן מחדשים כוונה בבקשה
236 מאין לנו זה מנבוכדנצר אף על פי שחלם אותו החלום כל זמן שהיה חונן עניים לא התקיים בו החלום כיוון שהטיל עין רעה שלא לחון את העניים. כתוב, עוד הדבר בפי המלך, לך אומרים נבוכדנצר המלך, המלכות עברה ממך. מיד השתנתה צורתו והתרחק מבני אדם. ומשום זה כתוב, נעשה אדם. כתוב כאן עשייה, וכתוב ברות. שם האיש אשר עשיתי עמו היום, בועז. כמו שעשיתי פירושו צדקה, אף כאן נעשה פירושו צדקה. מבואר בריאת זכר ונוקבה, עשירים ועניים. אבל אין רמז שהעשירים צריכים לרחם על העניים ולפרנסם. כי אומר שהפסוק הזה מצווה לחון את העניים. אכן יש כאן עמקות גדולה, כי שונה מאמר זה מכל המאמרים הקודמים, כי בכולם תמצא מאמר לחוד ועשייה לחוד, כמו ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, ויאמר אלוקים יהי רקיע ויעש אלוקים את הרקיע, ויאמר אלוקים יקבו המים והיהי כן. וכן, בכולם לא תמצא שהעשייה תהיה מעורבת במאמר. והטעם שהבריאה יצאה באבא ואמא, שאבא אמר ואמא עושה. שאבא השפיע השפע לאמא, ואחר שהשפע התרשם בגבולים שבאימא, יצא השפע לפועל, לפועל. ודומה כמו כוח ופועל. כי מבחינת אבא לבד, לא יכולה שום בריאה לצאת אל הפועל ממש. משום שאין בה שום גבול שיציירו הפעולות באיזו צורה שהיא. ולפיכך יש מאמר מאבא, שהוא ההשפעה על האמא. וכיוון שעודו בכוח, לא ייתכן שיאמר בו לשון עשייה, אלא לשון יהי. אבל במאמר בריאת אדם, כתוב במאמר עצמו לשון עשייה. שהרי כתוב, ויומר אלוקים נעשה אדם. ועוד שינוי גדול יש כאן, כי כתוב נעשה לשון רבים, ולא כתוב העשה אדם.
אתם רואים שאם אנחנו קצת מבינים את הטקסט, זה הוא מדבר משהו, לא סתם כך לגמרי מטושטש. אז זה קשה לנו לעשות כוונות, אז אנחנו נכנסים להבין, להרגיש, מה קורה, מה קורה, מה כתוב. מה שאם כן, אם הטקסט לא מובן לגמרי, הכי קל לעשות כוונה. נכון? לכן אנחנו צריכים באמת לשכנע את עצמנו שאנחנו לא מבינים על מה שכתוב. לא רוצים לפרש את זה בצורה עממית הארצית. אלא רק כוונה. מה שיש לפניי זה ממש אף מילה אני לא מבין, וזה באמת נכון. אם זה היה מדובר על העולם הזה, אז הייתי חושב איך זה, מה קורה, על מה בדיוק. אבל אם אני לא נמצא בעולם ההוא שעליו הוא מדבר, אז רק כוונה נשארת לי. בבקשה.
370, טור ב' למעלה. והעניין הוא, כי קודם בריאת עולם התיקון, הייתה שבירת הכלים בזת דעולם הניקודים, כמו שלומדים, ברא עולמות והרחיבם. עד שברא עולם זה, ואמר, זה מהנה לי. והנה על ידי שבירת הכלים, שהייתה בשבע ספירות חגת נהים דניקודים, התערבה הקדושה בקליפות. ואחר כך התגלה השם מה, והוציא ארבע עולמות הביאה בדרך התיקון. וזהו, זה מהנה לי, כי ברר את הניצוצין הקדושים מן הקליפות. וכפי הבירור של הקדושה, כן נבראו העולמות וכל מה שבהם. וזה מה שתמצא בכל מעשה בראשית, עניין הבדלה וברורים. כמו, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. וכן בין מים למים. וכן בין מים ליבשה. וכן עניין למיניהו במאמר, ותדשה הארץ דשא. וכן בין ממשלת היום ובין ממשלת הלילה. וכן עניין יציאת נפש חיה מן המים ומן הארץ. וכל זה מורה ברור הקדושה מן הקליפות והטוב מהרע. וכל מה שנברר נעשה למציאות קיימת, לפי הראוי לו בקדושה. על כן נאמר שכל מעשה בראשית כלול ביום הראשון, במאמר ויהי אור. כי שם הייתה הבדלה כוללת בין האור ובין החושך. כי בדרך כלל נקראת הקדושה אור והקליפות חושך. כי כל שאר התארים של הקדושה והקליפות אינם אלא פרטים וענפים של אור וחושך. והנה מבחינת הבדלה בין האור ובין החושך, שעל פיה התבררו כל בריאות בראשית, עדיין אין התיקון שלם. כי מבחינה זו הייתה נשארת כל בחינת הרע והחושך כדבר שאין צורך בו, שאין זה מותאם כלל לשלמות השם. כי אין התיקון נגמר, אלא כמו שכתוב, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה.
בסדר עד כה? כן? תשתדלו להתייחס לספר, שגם ספר וגם האור שמתקן אותנו, הם באים מאותו מקור. מהמקור העליון, שאני עכשיו מחזיק את הספר, אני מחזיק ממש משהו שניתנו לי מהשמיים. ומשם צריך לבוא גם המאור שמתקן אותי. וגם המילוי, וגילוי, ופתיחה, והכל. רק עכשיו מה שאני מקיבלתי בינתיים, זה הספר. בבקשה.
371, טור א' למעלה. וכדי לתקן זה, נברא האדם, כולל הכל, מתכלית הרע עד תכלית הטוב, ויהיה על ידו גמר התיקון בשלמות הרצויה, שיהפוך הרע לטוב והמר למתוק, וחושך כאור תהיה, ובילה המוות לנצח, והיה השם למלך על כל הארץ. ולפיכך יצא מאמר זה של בריאת האדם, בשינוי גדול משאר המאמרות שהיו לשאר בריאות בראשית. כי כאן התערבה העשייה במאמר עצמו. והוא משום שמאמר זה הוא מאימא ולא מאבא. ואמרה, נעשה אדם שמורה לשון משותפת, כי היא השתתפה עם המלכות דאצילות כדי לברוא את האדם. כי המלכות דאצילות כוללת הכל, כמו שכתוב, ומלכותו בכל משלה. כי היא מפרנסת ונותנת קיום גם לכוחות הרע. שלולא כן, לא היה לרע שום כוח להימצא. כמו שכתוב, ורגליה יורדות מוות. כי הקליפות מקבלות ממנה נר דקיק כדי קיומם. שזה שהמלכות נקראת עשייה, להיותה מתפשטת ושולטת בכל העשייה כולה. וכן נקראת חושך, כי היא מאירה נר דקיק כדי לקיים החושך והרע. ובעת שאימא נכללה בעצמה במלכות בחיבור אחד, התערבה בה עצמה בחינת עשייה וחושך. וזה עניין, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כי האור נקרא צלם, והחושך נקרא דמות. כי אחר שאימא השתתפה במלכות, נעשו בה עצמה בית הכוחות, צלם ודמות, אשר על פיהם בראה את האדם, שיהיה כולל גם הוא מבית הכוחות, צלם ודמות. ועל כן אמרה, בצלמנו וכדמותנו.
שאלות? כשאנחנו מסתכלים על כל העניין הזה, נראה לנו שהוא היה צריך להיות הרבה יותר קל, הרבה יותר נעים, לעלות מדרגה לדרגה, מעולם לעולם, ממצב למצב, נו מה יש? למה אנחנו צריכים להמית את עצמנו, להשקיע את עצמנו, ממש להרוג את עצמנו? מה קורה כאן? כן? צריך להיות איזה הרפתקה. מה פתאום אנחנו בעולם הזה עוברים מלחמות, מוות, מחלות, סבל כזה נורא, דואגים לילדים, לכל מה שיש, במה שאנחנו, ממש כל החיים הם כאלו, ממש סבל אחד גדול. צריך להיות הרבה יותר קל, יותר רך, יותר מובן, כן? כל העניין הוא שאי אפשר לעשות אחרת, כי זה אנחנו צודקים בטענות שלנו, כן? אלה אנחנו לא מבינים שאנחנו עוברים כאן מעולם לעולם, כי בעולם שלנו קיימים דומם צומח וחי, חי זה הגוף שלנו גם כן, יותר מזה לא, ודרגת המדבר כבר שייכת לעולם אחר, ולכן המעבר לעולם ההוא, זה מה שגורם לנו כל כך הרבה בעיות. אבל באמת, אם אנחנו מסתכלים מהעולם ההוא, מהעולם הרוחני על העולם הגשמי ועל הדרך שלנו, דרך פשוטה, דרך יפה, דרך... זה כמו שהתינוק, שהוא מזיע ורוצה לעשות משהו ולא מסוגל, וכך וכך וכך, וההורים שנתנו לו את אולי המשחק הזה, או שמסתכלים עליו ככה, סתם משהו עושים, לא יכולים לעזור לו שילמד איך לעשות, ובשבילם זה רק איזו הרפתקה, שהילד מתאמץ ובסופו של דבר יגיע למה שצריך. אז זה תלוי מאיזה רמה אנחנו מסתכלים על עצמנו. אם אנחנו מסתכלים על עצמנו מהמצב העליון, משם, מדרגת המדבר, אז ודאי שאנחנו צריכים לעשות את הקפיצה הזאת, וזה לא פשוט. אבל מצד דרגת המדבר, מצד לאן שאנחנו מגיעים, זה משחק. באמת, אין בזה שום דבר מאוד מיוחד, קשה, רציני. ככה זה. רק אצלנו, שאנחנו נמצאים למטה, נראה המעבר הזה מאוד מאוד קשה. טוב, איפה?
עמוד 371, טור א' למטה. נעשה אדם בחיבור. כלומר, לשון נעשה מורה משותף. כלל זכר ונוקבה. מורה שאימא עצמה נכללת מזכר ונוקבה. כי אף על פי שאימא עולם הזכר, ואין בה נוקבה כלל, השתתפה עם המלכות נוקבה. בצלמנו, עשירים. כדמותנו, עניים. כי מצד הזכר הם העשירים, ומצד הנקבה הם העניים. כי זכר אור ועשירות, ונוקבה חושך ועניות. וכיוון שאמרה, בצלמנו וכדמותנו, הרי שנמצא בה עצמה החושך והעניות, מחמת השתתפותה עם המלכות לצורך בריאת האדם. ויצא גם האדם כלול מעשירים ומעניים, מאור ומחושך. שעל ידי כן, ייגמר על ידו כל התיקון, והמלכות תתפשט בקדושתה על כל הארץ, ויהיה השם אחד ושמו אחד. כי החושך שבמלכות התהפך אז לאור גמור, כמו הזכר, הוויה, ויהיה הוא אחד ושמו אחד. ואז יקוים הכתוב, אפס כי לא יהיה בך אביון.
גמר התיקון מצד הכלי שנעשה בדיוק דומה לאור. כן.
וכמו שהם בחיבור אחד, וחסים זה על זה, ונותנים זה לזה, וגומלים לו חסד. כך האדם למטה צריך להיות, העשיר והעני בחיבור אחד. שיתנו זה לזה, ויגמלו חסד זה עם זה, כמו שהצלם והדמות הנכללים באמא, הם בחיבור אחד, מחמת שאמא חסה על הדמות, המלכות, כדי לתקן כל החושך שבה. ואמא אילאה מיעטה את עצמה, ונתנה מחלקה אל המלכות, ענייה וגמלה לה חסד. כן האדם, שנברא על ידה בצלם ובדמות, צריך לרחם ולחוס על העניים, שהם הדמות שבו, להיות עמהם בחיבור אחד. ולפרנסם בכל מה שחסר להם, ולגמול עמהם חסד. ועל ידי קיום מצווה זו, ימשיך אל על עצמו הצלם והדמות דאמא, שנברא בו, שזה כל המוחין אילאין, שזכה בהם אדם הראשון, בעת שנברא בצלם ובדמות האלה. ואז כמו שכתוב, וירדו בדגת הים, שכל מי שמרחם על העני, בחפץ לב, אין צורתו משתנה מצורת אדם הראשון לעולם. וכיוון שנרשמה בו צורת אדם, הוא שולט על כל בריאות העולם על ידי צורה ההיא. כמו שכתוב, וירדו בדגת הים.
נו, אם מגיע לדרגת האדם, כאילו האדם הראשון, אז כל דרגת החי, ודאי שזה תחתיו.
כי על ידי מצווה זו, זוכה לאותו צלם ודמות של אדם, לכל אלו המוחין והזוהר עליון של אצילות, שזכה האדם הראשון ששלט בכוחם על כל בריאות העולם. כלומר, שלא היה שום כוח מכוחות הרע שלא נכנע לפניו. כולם זעים ומפחדים מאותה הצורה שנרשמה בו. כולם חרדים ויראים מהצלם ההוא שנרשם בו. כי ביטל כל כוחות הרע והחושך, ולא הייתה להם שום תקומה לפניו. כי שם השם נקרא אליו, שזהו צלם אלוקים. ומביא ראיה מנבוכדנצר, שלא הייתה לו שום מצווה, ועם כל זאת, אחר שנגזרה עליו הגזרה, בחלום ופתרון של דניאל, אמר לו דניאל, וחטאיך בצדקה כפר. וכן עשה. וכל זמן שהיה מרחם על העניים, לא הייתה חלה עליו גזרת החלום. כיוון שהטיל עין הרע שלא לרחם על העניים, כתוב עוד הדבר בפי המלך, מיד השתנתה צורתו והתרחק מהאנשים. הרי שמצווה זו גדולה מכל המצוות שבתורה, שהיא לבדה יכולה לבטל מהאדם כל מיני גזרות רעות שנגזרו עליו. ומשום זה כתוב נעשה אדם. כתוב כאן עשייה, וכתוב ברות, שם האיש אשר עשיתי עמו היום, בועז. וכמו שעשיתי, שבבועז הוא צדקה, אף נעשה שכאן הוא צדקה. כלומר, לשון נעשה, שנאמרה בבריאת האדם, מורה על מצוות צדקה. כי אמא עשתה צדקה עם המלכות ונכללה בה. ומביא ראיה מרות שאמרה שם האיש אשר עשיתי אמו. כי לכאורה אין לו פירוש כי מה עשתה אמו, הלא רק קיבלה ממנו. אמנם עם הפירוש אשר עשייה הוא לשון חיבור של עשירים ועניים. צודק. לשון עשייה עם בועז, כי השתתפו שניהם בחיבור אחד על ידי הצדקה.
נו, גיבורים, שאלות. כן.
יש כמה שאלות. מאשקלון שואלים, האם האור המחזיר למוטב נמצא גם אם אין לנו חוש להרגיש אותו?
ודאי. אם התעורר... אם מתעורר בי רצון, הרצון שלי מתעורר מאיזה אור. ואז אותו אור עומד נגד הרצון, והוא קשור עליו, ואז עליי רק להגדיל אותו בכמות, ולשנות אותו קצת בייחוד, שיתקן אותי, ליתר הרגשה שלו, ליתר התקרבות עליו, ליתר התאמה אליו. אבל האור קיים מפני שאני רוצה להשיג אותו, אז הוא כבר קיים ופועל עליי. הוא הראשון. כן?
יש כאן עוד שאלה, איזה השתתפות של חבר הרמן רמירז מקולומביה. אולי אפשר לחדד, הרב, כיצד אפשר להבין שספר הזוהר תלוי בכוונה ולא במה שאני מבין?
ככה זה בכל חוכמת הקבלה, לא רק ספר הזוהר. ואם אני לומד תלמוד הספר, אז אני משהו מבין? אפילו במאמרים שאנחנו קוראים, אנחנו לא מבינים את העומק שלהם בכלל. המאמר הכי פשוט. כי כל מה שכתוב, כתוב כבר על הפעולות שלנו, בדרגה או לקראת, או כבר שאנחנו נמצאים בעולם העליון, בעולם האמת. פחות מזה אנחנו לא יכולים, אם אנחנו עוד לא נמצאים שם, אנחנו לא יכולים להבין מה כוונתם, מה הם בכלל אומרים. מכל שכן שהוא מספר על כל מיני פעולות בעולם האצילות, מה שקורה שם, כן? עם המלאכים, עם הכוחות, אז ודאי שאני לא מבין בזה כלום. זה גם כן אסור לדמיין. זה רק הסתה אותי מהדרך. אני לא רוצה לדמיין שום דבר בעולם האצילות. זה ממש כך. יכול רק לגרום נזק גדול. לכן כתוב, אל תעשה לך פסל ודמות. זה לא פסלים ברחוב שעושים, זה כמו ילדים קטנים. זה לא. אלו אנשים שהם נמשכים לרוחניות, שלא ידמיינו לעצמם שום דבר שכבר הם מבינים, מרגישים, עד שזה לא יתגלה, ממש יתגלה, ואור חוזר. כן.
עוד אולי אפשר להרחיב עם שאלה של אנטוניו מקטלוניה מספרד. הוא שואל לגבי שמירה על הכוונה, האם אני צריך לשים את הכוונה שלי על חברים כי הם מבינים?
עוד הפעם?
הוא שאל איך אני יכול לשמור על כוונה כאשר אני לא מבין כלום?
אני לא צריך להבין כדי להתכוון נכון. אני לא צריך להבין שום דבר. אני רק רוצה לקוות שהכוח עליון השפיע עליי, כמו שהוא היה מעורר אותי בכל החיים שלי, והביא אותי לקבוצה, ועכשיו אני נמצא בקבוצה, ומסבירים לי איך אני יכול להשתמש בספר הזוהר כדי להיכנס לעולם הרוחני. אז כך אני עושה. אז אם אני קיבלתי התעוררות והגעתי לכאן, אני עשיתי את זה על ידי מאור המחזיר למוטב, שאין עוד מלבדו, הוא עשה לי את זה. וגם עכשיו הוא מרגיש, מחזיק אותי שאני נמצא כאן בקבוצה, בלימוד הסוהר, ולכן אני קודם כל צריך להודות שהוא מחזיק אותי. כי אם היה עוזב אותי, אז הייתי כבר בורח לגמרי לכל מיני כיוונים, אפילו בלי לחשוב, בלי לזכור. שהיה לי משהו דבר כזה. האור מסוגל לעשות מחיקה כזאת, דילית, שאין וזהו. אז אני מודה על זה קודם כל, ואני מקווה מאוד שהוא ישפיע עליי. אבל יש לי קשר עם האור המחזיר למוטב. בגלל שאני כבר נמצא בשיעור, אז זה מה שהוא עשה לי. עכשיו אני צריך רק לחפש איך אני אליו מעלה את החיסרון שהוא כבר השפיע בנוסף. לא מחזיק אותי כמו שעד היום, אלא להיות עוד יותר ועוד יותר. הזוהר עוזר לי. אם אני עושה כך, אז ממש יש לי קשר איתו, הדדי, וכבר אני יכול להיות שיהיה מסודר פעם. כן?
אז הוא שאל גם, האם אני צריך, על מה אני צריך לשים את הכוונה שלי, על החברים, כי הם כן מבינים?
אני צריך להשתדל, להרגיש את עצמי, להרגיש שאני נמצא עם החברים יחד, כלב אחד, כגוף אחד, כמוח אחד, הכל יחד, ואז שאנחנו נעלה יחד את המן שלנו, תפילת רבים. אני עבורם, כל אחד עבור כולם, או כולם יחד. בקיצור, העיקר זה מתוך החיבור בינינו. כן.
שאלה של יובל.
למה אני אגיד לך? כי אותו האור העליון שהביא אותי, גם הביא אותם. זאת אומרת, אנחנו נמצאים תחת אותו האור העליון, אותה העירה. אז אם אנחנו מתארגנים עכשיו כדי לפנות אליה, במאמץ שלנו המשותף, ודאי שיש כאן זמן ומקום מיועד לזה. כן.
שאלה של יובל מטבעון. מה ההבדל בין המאור המחזיר למוטב לבורא?
יש אור העליון. לאור העליון יש כל מיני אופנים, תפקידים, צורות, שמות ודאי, אופנים שהוא פועל כלפינו. אחד מהפעולות שלו זה המאור מחזיר למוטב. זה אור מברר ואור מתקן ואור שובר ואור, הכל עושה, הכל נעשה על ידי האור. הכלי כבר חומר הוא לגמרי פסיבי, הוא לא יכול, זה אפר, הוא לא מסוגל לכלום, הכל נעשה על ידי האור. אז האור מופיע בכל מיני אופנים, מלאכים, שדים, רוחות, פרו, בורא, לא חשוב מה, הכל זה אור. חוץ מהרצון לקבל שלנו. בסדר? בסדר. טוב, אנחנו כמעט גמרנו, חוץ מאפי. כן, אתה נשאר אחרי שיעור.
אם צריך, אין בעיה. אני במהלך כל הקריאה הזאת, ככה, באמת ניסיתי כאילו להכניס את עצמי איתם, עם אלה, עם הכוחות האלה שכתבו את זה, לאין עוד מלבדו. זאת אומרת, כל הזמן להיות בכוונה כזאת, לחבר את הכל ביחד. וגם לדחוף כאילו את כל החברים שיהיו בתוך זה, בתוך אותה מערכת הקשרים שהם כותבים פה, שאני לא ניסיתי אפילו לרגע לנסות להבין מה עם זה, אף על פי שכמה משפטים שפתאום מתוך הלימוד מוכרים לי, אז זה כאילו קצת מתחבר לי.
כן.
משהו. אבל כל הכוונה הייתה רק, אך ורק, להתקלל בתוך הדבר הזה, יחד עם החברים פנימה.
כן.
כאילו לדחוס את עצמי פנימה. זה נכון הכיוון הזה?
כן.
תודה.
חוץ להשתדל להבין את הטקסט, זה דבר אחרון. כל היתר על החיבור, על העבודה בפנים, עם החברים, כלפי מאור מחזיר למוטף, לבקש... איך מקבלים אותו, איך מאבדים אותו, בקשור, האור סך הכל הוא פועל כדי שאנחנו נתחבר. אז אם אנחנו גם כן בנטייה כלפי חיבור, מתוכנו וגם על ידו, זה העיקר שמועיל.
השאלה באמת אם במהלך הזה להתחיל לעשות כל מיני בירורים, ואז אתה נזרק.
זה בעיה, כן, נכון, תלוי איזה בירורים. לפעמים אדם מתחיל לטייל בכל מיני... מצבים ודי רחוק מהספר. רצו להיות פשוט בזה. באמת, הכוונות הן לא דורשות תחכום. בסדר? כן.
למה בורא דורש פעולה כזאת מוזרה לקרוא ספר ובאותו זמן כאילו במקום הספר להתעסק במשהו אחר?
למה למשהו אחר? לא, תגיד לי, איך הוא יכול למסור לך כוח עליון רוחני, שאתה תהיה מקסימום קרוב לאותה פעולה רוחנית? אז איך שאתה מתאחד עם האנשים האחרים, ושאתה קורא על אותו מצב הרוחני, ואתה רוצה שיבוא לך מזה שם כוח שיתקן אותך, שיעלה אותך לאותו מצב, זה דבר הכי קרוב. תגיד לי איך היית מתאר את זה אחרת?
אני הייתי עושה ככה, חצי שיעור מחזיק כוונה ביחד עם חברים, וחצי השני מתעמק בספר, כאילו ככה, עם המוח, לנסות להבין מה קורה שם. למה דווקא בזמן קריאה צריך כאילו משהו אחר לעשות,
זה לא משהו אחר, אתה רוצה להשיג או אתה רוצה להבין? זה שני דברים שונים. זה שני דברים שונים, זה גישה או גישה בלבייטית, אני רוצה לדעת, זה בלבייט שאני רוצה לדעת, לרחוש, או גישת תורה, תורה זה נקרא מאור המחזיר למוטב, שזה מה שאני רוצה שיהיה לי. אז תחליט אחד משניים. אתה אומר לו, חצי בעל הבית, חצי תורה. נו, אני מבין אותך, אבל מה לעשות? גם כך אנחנו בהרבה מקרים סוטים מדרך תורה לדרך בעל הבית, ואחר כך שוב חוזרים. כן.
בעל סולם אומר שאסור לוותר שום דבר בעולם, ופה צריך כאילו לבטל שום דבר.
אתה לא מוותר על כלום כאן. אין לך שום דבר. אתה לא יכול להבין. אתה לא יכול לדעת על מה שכתוב כאן באף מילה. נו, מה הוא כתב כאן? הוא מביא ראיה מן נבוכדנצר יוצר. שלא הייתה לו שום מצווה, ועל כל זה, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. נו, מה אתה יכול להבין בזה? ראיה מן נבוכדנצר, נו, שלא הייתה לו מצווה. על מה אתה מדבר? זוהר, להבין. זה באמת צחוק. ותלמוד עשר ספירות או משהו שאתה רוצה, נו, מאלה. אבל זוהר.
אני פשוט מגיל צעיר קורא ספרים, המון המון ספרים, כל הזמן, ואני רגיל לקרוא ספר, וכאילו, אתה יודע, להיות בספר. ופה אני, במקום זה, משהו אחר.
כאן, במקום זה, אתה דואג להתרפות. נגיד שנתנו לך ספר ואמרו, אם אתה קורא וחושב על הבריאות, חס ושלום שאתה זקוק לזה, נגיד, אז אתה תהיה בריא. נו, אז מה? היית מתנתק? לא. היית כל הזמן חושב רק על הבריאות. אבל כאן יש לך עוד בעיה. שהאגו שלך, רצון לקבל, לא רוצה את זה. ואז אתה עובד כנגדו. אנחנו עוד נדבר על זה, אתם לא רוצים ללכת, אני מבין, זוהר הוא מיוחד. כן. נו. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. אז תודה לכולם, גם כן למחלקת שידור, ולילה טוב.